הכל חי אונליין 93fm.co.il. בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
טוב לכם מאזינים יקרים, לילה טוב, ולילה טוב גם לדידי הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב, לילה טוב, לך לכולם.
נפתח בברכת מזל טוב, לרגל אירוסי הבן.
תודה רבה, שמחות אצל כולם.
אמן ואמן, ואנחנו הערב בעוד תוכנית של בית מדרש לאקטואליה, ננסה לגעת בנושאים אקטואליים, אבל לא רק אקטואליים שחווינו השבוע, פוליטיקה וכאלה דברים. צריך גם לזכור, אנחנו מתקרבים לחג השבועות, עוד פחות משבועיים. כולנו צריכים להתכונן לכך כמו שצריך. ננסה כמובן רק לגעת בהר מעט, בקצה קצהו של ההר, כדי לקבל מושגים וגם דברים שקשורים למעמד הר סיני, לקבלת התורה, לא רק שלנו, גם של אחרים, של כלל ישראל. נודה לצוות שלנו, רועי קנטן וסגי פרנמוטר, ואנחנו נצא לדרך.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
אני רואה אדם עם עמדות שקולות ועצמאיות, היא אדם חכם ועם ניסיון פרלמנטרי. העמדות שלה לגבי בית המשפט הן עמדות בעיניי לפחות מאוד שקולות.
הנושא הראשון שנעסוק בו היום הוא משרד המשפטים. המשרד הזה נלקח די בכוח, אפשר לומר, על ידי הבית היהודי מהליכוד, ומי שהולכת להיות שרת המשפטים היא הילד שקד. וכאן אני רוצה להציב את השאלה בנקודה של מצד אחד מפלגה דתית שלוקחת אחריות על משרד כמו משרד המשפטים, שזה נושא לא פשוט. מצד שני, אולי לכן הציבו שם את חברת הכנסת הלא דתייה ששמה הילד שקד כאמור. והשאלה השנייה היא, במדינה כמו זו שלנו, מדינת ישראל, איך אנחנו יכולים להתייחס לערכאות הללו כשאנחנו מצפים שהמדינה הזו תתנהל לפי משפט התורה?
קודם כל, אישיותה של חברת כנסת או חבר כנסת זו או זה או אחרים אינם רלוונטיים כשמדברים על נציגות של מפלגה.
כי היא מייצגת.
כי היא מייצגת את המפלגה שאותה היא, שבשמה היא נבחרה. המפלגה הזאת, הגם שהיא תיאמרה להיות מפלגה כלל ישראלית, חזרה לממדיה הסקטוריאליים.
והטבעיים.
זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם לא, בוא נעזוב לרגע את השם עתיק היומין שלה, שכבר נשקע ונשכח, המפלגה הדתית לאומית, בואו נתרכז בשם הבית היהודי. יהודי זה מי שחי על פי תורת היהדות, או לפחות יסודותיו בנויים על תורת היהדות. יסודותיו היורידיים, יסודותיו העקרוניים, גם אם הוא לא רואה לנכון ליישם הכל בחייו הפרטיים. ולכן כשמפלגה שנקראת הבית היהודי מכילה בתוכה חברים וגם נציגים שאינם מדקדקים במצוות קלה כבחמורה, ולו גם מצהירים שהם אינם כאלה, זאת בעיה אחת. אבל תחת השם הבית היהודי הולכים ונותנים לגיטימציה למשפט הישראלי שאיננו משפט התורה, זאת בעיה עמוקה הרבה יותר. הרי יש פה גם כן חילול השם בכך שמודיעים חגיגית שמשפט במדינה יהודית ובבית יהודי יכול להיות אחר, כשמשפט התורה עומד וחוגר סק עלוב למראה, מושלח אל הפינה ולא משתמשים בו.
וזו אותה התלבטות שצריכה להיות לשופט דתי, או על אחת כמה וכמה כשמדובר באדם חרדי שמוצע לתפקיד שופט. אותה אחריות, אותה בעייתיות.
זאת בעיה מאוד מאוד מורכבת, וקשה לי להתייחס אליה לאור העובדה שבין שופטי בתי המשפט גם היום מכהנים שופטים בני ישיבות, ובעבר גם כיהנו אנשים חרדים בבית המשפט העליון, כמו השופט קיסטר. אני מניח שהם התייעצו עם גדולי תורה מה לעשות ואיך לעשות, אבל צריך לדעת דבר אחד. עדיין יש הבדל, מיד אני אחזור להתייחס לשופטים הדתיים או החרדים, עדיין יש הבדל, וזאת מפני שהשופטים היום יותר מתמיד, לאור מה שמכתיבה להם המערכת התחוקתית, הם מיישמים חוקים שכבר התקבלו. זאת בעיה. אבל בעיה הרבה יותר חמורה זה כשהמחוקק עצמו מלכתחילה מחוקק חוקים שלא על פי תורה, במיוחד לאור העובדה שחוקי התורה נגישים.
אז הבעיה הולכת לשולח מחוקקים בכנסת, אם ככה. השופטים פועלים לפי ספר שמקבלים.
אנחנו חוזרים חזרה ליסוד, אבל משרד המשפטים נוגע בנשמת הדבר. הוא זה שאחראי על קביעת תחוקתיותו של החוק, על קביעת יישומו של החוק, ופה אנחנו מגיעים פשוט, ולא רק מבחינת הצהרתית, מגיעים בלב הבעיה. עכשיו לגבי השופטים הדתיים, בלי להגיד שמות, ישנו אחד השופטים שומרי המצוות שהוא גם יהודי, בר אוריאן, שלח לי לפני כמה שנים פסק דין שהוא כתב שאדם חרדי שגם כן לומד בבית מדרש לדיינות הואשם בפגיעה על רקע הימים האלה גם כן באיזושהי עובדת אתיופית, והשמה התגלגלה גם לכיוון של גזענות, והוא נמצא אשם. אלא שבמהלך הדיון
אותו לא השופט, אדם,
אדם
כזכור וידוע,
כזכור הוא נמצא אשם על ידי השופט הדתי הנידון, ובמהלך הדיונים השופט גם יצר מפגשים בין פוגע לנפגעת, והיא סלחה לו, והוא
סוג של
נצל.
גישור, כן. לפני השופט.
את פסק הדין הוא כתב כעבודה תורנית נהדרת, פירוש על הלכות תשובה לרמב״ם, על פי כל המפרשים הקיימים, מנושאי הכלים הוותיקים ועד אורות התשובה לרב קוק. ובמסגרתו של אותו פירוש, שהוא הקדיש לכותבו את כל חופשת בית המשפט, בעבודת בית מדרש אמיתית, הוא הגיע, הראה שהבחור הזה עמד בכל הקריטריונים של חוזר בתשובה, ולכן הוא בחר להקל מאוד בעונשו. הוא שלח לי את הפסק ואומר לי, אתה רואה?
השופט שלח את זה.
כן.
אגב, הסיפור פורסם, אז אני חושב שגם שמו פורסם.
הסיפור פורסם ופורסם לאחר מכן.
גם שמו ותמונתו.
וגם לאחר מכן, כן. הבחור שלח לי את פסק הדין, ואמר לי, אתה רואה, הנה במדינת ישראל, הרמב״ם בלכות תשובה, הוא הליך תקין בבית משפט, זה לא קידוש השם. אני התייחסתי במכתבי לעבודה שמאוד נהניתי ממנה, ומאוד הערכתי אותה כעבודה תורנית ותו לא. עברו שנים, ושמו של אותו שופט עלה כמועמד לבית המשפט העליון. פשפשו בעברו, ומצאו את פסק הדין הזה, ופסלו את מועמדותו כי אין לו מזג שיפוטי. בגלל זה שהוא כותב פסק דין שכולו מבוסס על הלכות תשובה לרמב״ם. ואני לא יכולתי להתאפק, ואני כתבתי לו, אתה רואה, כנראה מדינת ישראל עוד לא בשלה לעכל כזה מין פסק דין. ובעקבות זאת מדינת ישראל הרערה על הפסק, מסכן אותו אדם שחזר חזרה.
אני חושב שהערעור היה לא בגלל הפסק של השופט, כמו הלאום שהיה, כי
כן, היה רעש תקשורתי, שוב, הכל עלה מחדש. לא יודע מה יצא מזה בסוף, אני מקווה שהפסק הדין אושרר על ידי בית המשפט העליון, שלא ממהר לשנות פסקי דין של הערכאה כמה.
הכותרת בתקשורת כשהוא היה מועמד לבית המשפט העליון הייתה גזען ורשע. אני ככה קורא לפני 6 שנים כבר הסיפור הזה. דווקא העליון ביטל את ההחלטה של השופט המחוזי. אפשר לומר את השם של השופט?
לא כדאי.
לא כדאי, אוקיי, נוותר עליו. כן, אגב, השופט הזה, אני רואה בסקירה עליו, מתעסק הרבה מאוד עם ציטוטים מהמשפט העברי בפסיקותיו.
הוא איש תמיד חכם, אמרנו. איש יקר עד מאוד. אנחנו בידידות.
כן. אוקיי, טוב, הוא לא הנושא, אבל הרעיון, כן.
כן. אז יש פה בעייתיות, ואני רק אציין שזה חבל, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הסבא של, כתב יצחק. ספר שלם, 3 כרכים בהוצאת מוסד הרב קוק, הוא יצא על חוקה למדינת ישראל, על פי תורה. אפשר. פרופסור זאב לב אמר בזמנו, שאם מדינת ישראל תעבור לידיים חרדיות, אנחנו ערוכים לנהל מדינה על פי תורה. יש לנו בתי חולים על פי תורה, שערי צדק, מעייני הישועה, לניאדו. יש לנו חקלאות על פי תורה, גם בשמיטה שנראית לכאורה כל כך כל כך שונה ממה שקורה בכל מקום בעולם. יש לנו את קוממיות, את יסודות, ואתה מסתובב בכבישי הארץ ואתה רואה את השלטים הירוקים כאן שומרי שמיטה. יש לנו אפילו, אנשים שואלים אותי, ואם יהיה משפט על פי תורה, אז לא יהיו בתי סוהר, הרי בתורה בית סוהר מופיע רק
כרוצח.
בית מעצר.
רק אצל רוצח גם כן, אני חושב.
גם כן, זה גם...
טוב, זה כל משהו אחר.
זה גם לא מדורה איתה, מכניסים אותו לקיפה, מכניסים אותו סעורים, זה עוד, זה מעין גזר דין מוות. והאם יהיה גזרי דין מוות, כמו שכתוב בתורה?
אני חושב שהתורה נתנה לתלמידי החכמים שבכל דור ודור, גם כן, כמו שאפשר לגדור סייגים, גם אפשר ליצור דרכים איך...
נכון.
לעצור אנשים ולקלוע אותם.
כתוב, מקים ועונשים שלא על פי תורה, אלא שהשעה צריכה לכך, זה ודאי. ולגבי עונשי דין מוות, הרי מלכתחילה עונשי דין מוות, למרות שנאמרו, חושקו. כשהגמרא במסכת, המשנה במסכת מכות אומרת שסנהדרין שהייתה הורגת פעם ב-70 שנה נקראת קטלנית. ורבי עקיבא אומר גם את אותו אחד שהסנהדרין הקטלנית הייתה מוצאת לנכון להוציא להורג, אני הייתי מציל. אין הכוונה בגלל יפייפיות נפש, אלא את החישוקים הללו התורה בעצמה כתבה. אז נשאלת השאלה, אז מה התורה רצתה? אם התורה רוצה שלא יוצאו אותו להורג, אז למה התורה כותבת גזר דין מוות? ואם התורה כותבת גזר דין מוות, למה אותה תורה עצמה הופכת את זה לבלתי אפשרי? והתשובה היא פשוטה, התורה לא רצתה להרוג, שנאמר ושפטו העדה והצילו העדה, בתפקידו של בית דין זה להציל, אבל היא רצתה ללמד אותנו את חומרת העבירות, כך שלא צריך לבוא ולקשור את העגלה לפני הסוסים. במידה וחוקי המדינה יהיו אכן על פי חוקי התורה, בשביל זה יש את השופטים אשר יהיו בימים ההם, חכמי ישראל שיהיו בימים ההם, שיצרו איזושהי מציאות שהולמת למציאות הנדרשת בימינו אנו, והכל על פי כללי התורה.
אוקיי, אז נחזור לרגע למשרד עצמו. דיברנו על השופטים, על איך שהם שופטים. נחזור למשרד עצמו שיש את האחריות על אותה מפלגה דתית, על הבית היהודי, על כל תחום המשפט כאן במדינת ישראל, כשהמשפט הוא לא לפי משפטי התורה. איזו נקודה אחת שצריך עוד לחזור אליה?
כן. אחד הדברים שבית המשפט, שמשרד המשפטים אחראי להם, זה קביעת נהלים של משפט, קביעת דרכים לבחירת שופטים. הרי הזה יש מלחמת עולם כעת על הוועדה למינוי שופטים, מבמה ואיך יהיה. הקביעה האפריורית ששופטים במדינת ישראל משתייכים יותר לגוון מסוים ורוצים לאזן את זה לגוון אחר. כלומר, משרד המשפטים, למרות שלכאורה הוא עוסק בעניינים מנהליים וטכניים, אין זה סוד, והרי על כן רצו חוגי הימין לקבל את המשרד הזה לידיהם, שיש לו הרבה מאוד כוח גם לקבוע את הגוון הסופי של פסק הדין, ובסופו של דבר גם הגוון הראשוני וגם הגוון הסופי הוא לא גוון של תורה. וכאן אין רק בעיה הלכתית של ערכאות, כפי שציינת בהתחלה, יש כאן גם בעיה דקלרטיבית של מדינת ישראל, שמפלגה דתית לאומית מצהירה שלא רק שמצבו של הדין הציבורי במדינת ישראל הוא שפיר בעיניה, אלא שהיא מקבלת את משרד המשפטים לא על מנת לשנות את זה לכיוון היהודי האמיתי, אלא על מנת להשיג כל מיני נקודות, מה שנותן לגיטימציה מלכתחילה לצורת המערכת.
אוקיי, זה מוביל אותי לשאלה נוספת שלא נספיק הרבה להאריך בה, והיא שאלה שהרבה מאיתנו שואלים אותה מדי פעם. חוקי התכנון והבנייה, חוקי התנועה, אנחנו מקבלים אותם כאל חוקים לא בעייתיים.
נכון.
איך אנחנו מתמודדים עם הנקודה הזו שמצד אחד ערכאות, מצד שני החוקים האלה מצילי חיים?
יש פסק הלכה של הרב אלישיב קבוע, וגדולי ישראל אחרים גם כן, עד כמה שידוע לי, לפחות לא חוקים עליו.
אני אחדד את זה, ואם ניקח את חוגי העדה החרדית למשל, חוקי התנועה...
כולל
חוגי העדה החרדית. הנה חוקי התנועה למשל, סוג של דינא דמלכותא דינא.
בואו נתחיל לפני חוקי התנועה, נתחיל עם חוקי המסחר.
אוקיי.
הרב אלישיב קובע ששותפים, כמו למשל דיירים בבית משותף, שיש ביניהם סכסוך, יהיה הסכסוך על שטח משותף, למי הוא שייך, יהיה הסכסוך על התנהגות בשטח שמוסכם שהוא משותף לכולם.
הולכים לפי מנהג המדינה.
הולכים לפי מנהג המדינה, ולמה? כי ברגע שאדם, יש פה שני דברים. קודם כל,
מנהג המדינה, האזרחים קובעים, האנשים קובעים.
האזרחים קובעים, בדיוק.
חוקי תנועה זה כבר המדינה קובעת, השלטון.
עוד לא נגיד לחוקי קבועה, חוקי תנועה. מנהג המדינה זה דבר אחד. דבר שני, כשאנשים נכנסים לשותפות או נכנסים לעסקה, הם מלכתחילה, הם לא צריכים לומר את זה למרות שזה לכאורה דברים שבלב, כי זה בליבם ובלב כל אדם, הם מתחייבים, במסגרת ההתחייבות יש התחייבות לפעול על פי חוקי המדינה. אז ממילא זה לא בגלל שחוקי המדינה מחייבים אותי, אלא בגלל שאני מתחייב על פי חוקי המדינה באופן אוטומטי. זה לגבי חוקי מסחר. לגבי חוקי תחבורה. אינני חושב שמושג דינה דמלכות הדינה יהיה כל כך רלוונטי, וזאת מפני שמדובר פה במערכת שאיננה קשורה לממון, ודינה דמלכות הדינה זה בעיקר לענייני מיסוי וממון, וזאת לפני שניכנס לסוגיה, אם ולא ניכנס אליה, האם קיים דינה דמלכות הדינה במלכות ישראל שלא על פי תורה. גמרא בנדרים דף כ"ח דנה בסוגיה הזאת, ושיטת הר"ן כידוע שדינה דמלכות הדינה לא קיים במלכות שצריכה לפעול על פי מערכת אחרת לגמרי. המערכת הזאת היא לא נורמטיבית ולכן היא לא נקראת דין בכלל, אם זה בדיני ישראל שלא על פי תורה, הראשונים הכי חולקים עליו. אבל הנושא של דיני תעבורה, סיפר אדם שהיה בחדר...
תעבורה וגם תכנון ובנייה, שניהם נועדו להגן.
להגן. להגן על המרחב הציבורי.
לא, גם על חיי אדם.
כן. סיפר אדם שישב בחדר המתנה של הסטייפלר, שהוא שמע שהגות אדירות מחדרו, והסטייפלר ידע לצעוק כזכור, ויצא משם איזה יהודי חרדי חיוור ורועד כולו, שאל אותו מה קרה. אז הוא בא אליו לבקש ממנו ברכה, שיש לו משפט בענייני תעבורה, הוא עבר על איזושהי עברת תנועה, והוא רוצה ברכה שהוא יצליח במשפט, שיצא זכאי. והוא צעק עליו, אתה מחזיק הגה ביד, אתה רוצח. אתה מחזיק תותח ביד, מה אתה עובר על חוקי התעבורה? כלומר, זה מאוד מאוד עדין איפה יהיה הקו האדום, אבל מזה נשמע שהמשפט שאמרת קודם הוא הרלוונטי פה. פה מדובר במערכת שנועדה לסדר עדים, את חיי האזרחים בסוגיות הקשורות לפיקוח נפש או לשלום הציבור.
יאמר המחוקק שבכל דבר נועד לסדר את חוקי שלום הציבור במסחר, אז אמרנו יש מנהג המדינה.
תמיד זה מגיע בסופו של דבר לשם. ו איכן הקו האדום אני אינני יודע, ולכן אני לא הייתי נכנס ולא רציתי להיכנס לשאלה שהיא צריכה באמת דיינים מומחים לפסוק את העניין של האסור והמותר בעניין הזה, ונכנסתי לעניין הדקלרטיבי. גם אותם חוקים שאנחנו נאלצים להיות בין האוכפים שלהם, כי אחרת איש את רעהו חיים בלעו, יש בהם חילול השם אם עושים אותם שלא על פי תורה. באמת בזמנו התקבל חוק בכנסת שבכל תחום שאין בו תקדים ויש לתורת ישראל מה לומר, השופטים או המחוקקים יתחשבו במה שתורת ישראל אומרת. הוקם אגף במשרד המשפטים, שם היה בית מדרש לאברכים, מה שנקרא כולל, בראשותו של הפרופסור נחום רקובר, שהוא איש תלמיד חכם מובהק, והם הוציאו עבודות נפלאות על מגוון של סוגיות.
מישהו מהשופטים השתמש בזה? השפיע?
זה מוצע כהמלצה בלבד. יש כאלה שכן. כמי שאני שנים מרצה מטעם לשכת עורכי הדין בנושאים של משפט עברי, אני מקבל, מתי שאני רוצה, אני מקבל את כתב העת שהם מוצאים, הפרקליט. והיה גיליון אחד של הפרקליט שהוקדש למשפט עברי. והיה שם דבר מאוד מעניינים. קודם כל היה שם מאמר מלומד, יפהפה, על משפט עברי ותקפותו ויכולתו להיות הליך תקין במדינת ישראל מודרנית, של הפרופסור מנחם אילון, שבשיא דרגתו היה משנה לנשיא בית המשפט העליון והלך לעולמו
לפני חודשים אחדים
בשם טוב. באמת מאמר, הרי הוא התמחה במשפט עברי. היה שם מאמר מביש של השופט נשיא בית המשפט העליון אהוד ברק,
אהרון ברק,
אהרון, סליחה, להבדיל בין חיים לחיים. אהרון ברק, לא אהוד ברק. אהוד ברק הוא...
שניהם חיים.
לא... כן, ודאי, אבל זה חי בביטחון וזה חי במשפט.
להבדיל בין ברק לברק.
כן, להבדיל. אהרון ברק כתב שם מאמר בשבחו של המשפט העברי, והוא מביא דוגמה שאנחנו משתמשים במשפט העברי, למשל כשאנחנו אומרים מושגים כמו מעשה בית דין, מושגים כמו מיגו, מושגים כמו קל וחומר.
במוטב תלתה הם משתמשים הרבה.
הפך את המשפט העברי למשהו סמנטי חיצוני, כקישוט לשוני, וזה פשוט בושה לאינטליגנציה, לקחת מערכת כל כך עמוקה ומורכבת, שיש לה מה להגיד לעומק ענייני המשפט, ולהפוך אותה למערכת של קישוטים חיצוניים גרידה. אני רק אתרום לדיון הזה משפט נהדר, שאמר בזמנו הפרופסור המלומד, גם בתורה, משה זילברג, שהיה איש מסורתי ושומר מצוות, ולא ישב על כס השופט הדתי, אלא קנה את מקומו בזכות, ולא רק בזכות היותו חובש כיפה. הוא לא היה חובש כיפה, אבל הוא היה אדם דתי. הוא אמר ככה, תמיד מאשימים את ההלכה, אותנו, בהתייחסותנו להלכה, שאנחנו מחפשים תחכומים, כל מיני דרכי עקיפה. ולמעשה זו הערמה. אומר הפרופסור זילברג, אין מושג כזה הערמה בחוק האלוקי. למה? משום שמהי הערמה? 120 חכמים שמתייעצים בטובי המשפטנים, מחוקקים חוק, נניח חוקי מיסוי, ואז באים רואי החשבון של החברות הגדולות ומוצאים פרצות בחוקי המיסוי. המחוקקים ודאי לא התכוונו לזה. היה פעם בברזיל חוק שנקרא חוק ספרה, כי רואי החשבון של ספרה מצאו פרצה בחוק, כך שהקונצרן העצום הזה שילם אולי דולר אחד מיסים, וישבו ותקנו את החוק. זאת את ההרמה, כי לזה לא התכוונו. אי אפשר לומר למחוקק האלוקי שהוא לא שם לב שיש פרצה. הרי המחוקק האלוקי, אם יש פרצה, הוא הניח אותה. ולכן אין מושג כזה ההרמה אצל המחוקק האלוקי. זה מתייחס לפוסבול, וזה מתייחס לעוד כל מיני דברים. כמובן שצריך לסייג את זה עם המושג נבל ברשות התורה, אבל הרעיון הזה הוא נותן לנו את ההערכה ששופט ותיק בבית המשפט הישראלי העריך את חוקת התורה.
אוקיי, אנחנו נעשה הפוגה עכשיו למקבץ פרסמות, נשוב מיד לאחר מכן נדבר על מעמד הר סיני ועל המסתעף מזה שבועיים לפני חג השבועות.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו לנושא הבא,
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
אם יש קיבוצים לא יודעים מה זה סבת, לא יודעים מה זה מקווה, לא יודעים מה זה קידר, מה זה שפנים, חזירים, יש להם כסף מהאבא שלהם, יקום את הקיבוץ הזה, זה נקרא שיש לו כסף עם אבא שלהם. אבא שלהם גם נכון, או שאחר בן כיפר, ומה הוא יהודי?
זה מעמד הר סיני, זה הנושא הבא, ואני רוצה להציב כאן את השאלה שהציב בחודש ניסן תפשינון מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, ביד אליהו, את השאלה הנצחית הזו, במה אתם יהודים? היה לי מפגש לאחרונה עם קבוצה של אנשים לא דתיים, ובעלת הוויכוח אמרת להם, בעוד רגע אני מסיט את הוויכוח למקום אחר, במה אתם יהודים? והם אמרו, חיכינו לשאלה הזו. ואני חושב שאנחנו צריכים פה להתמקד בסוגיה הזו שאנחנו מדברים עכשיו לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, בשתי נקודות. דבר ראשון, איך אנחנו מקרבים יהודים, ואני לא מדבר על אנשי המקצוע שבינינו, המרצים למיניהם, שעושים עבודת קודש במפגשים עם קהלים שאינם שומרים מצוות, אלא לאנשים הפשוטים, כמה כלים על קצה המזלג, איך להסביר, איך לקרב, וגם במה הם יהודים, והם, אני בכוונה אומר הם, אלה שאינם שומרים מצוות, וזו השאלה שמעדדת עד היום.
נתחיל מההתחלה, כמובן שכל השאלה הזאת היא מתחדדת נוכח איש אחד בלב אחד, וינו כל העם יחדיו ויאמרו נעשה ונשמע, כולם עמדו שם, וזאת הייתה הטענה של קורח בירות הימים, כי כל העדה כולם קדושים, כולם עמדו למרגלות הר סיני. ואז באים אנשים ואומרים, תשמע, היהדות שלי מתבטאת בזה שאני גר בארץ ישראל, היהדות שלי מתבטאת בזה שאני אוהב אדם, היהדות שלי מתבטאת בזה שאני אוהב יהודים, היהדות שלי מתבטאת בזה שאני משרת בצהל, ולכן אני יותר יהודי מהרבה אחרים. כדי לא להתווכח ולהתכתש, הרי סתם ככה, עצה טובה שאני נותן לעצמי, לכל מי שמעוניין לשמוע שאני מדבר על עצמי בקול, היא לעולם אל תיכנס לוויכוח.
אלא.
אני אומר ככה, אתה אומר ככה. תחזור לשורשים, בוא ונראה עד איפה אנחנו מסכימים, ואיפה נמצאת נקודת פרשת המים, נקודת אי הסכמה. ואז בהרבה מאוד מקרים מתברר שכמעט ואין על מה להתווכח. למשל, בדוגמה הזאת ניקח כדוגמה קלאסית. אנחנו הולכים להגדיר מהו יהודי. כלומר, אנחנו יכולים להגדיר מה פירוש המושג יהודי, מה פירוש המושג יהדות.
לא, מה הוא יהודי אנחנו יודעים, הוא נולד לאמא יהודיה.
לא, מי הוא.
ומה הוא יהודי.
אני אומר, מה הוא יהודי.
מה מייחד אותו כיהודי.
כן, במה.
כשהוא אינו שומר מצוות.
ולכן אני אומר, מה פירוש המושג יהודי? נגדיר. כדי להגדיר, צריך להגדיר מה זאת הגדרה. אני רוצה להגדיר שולחן, ואני אומר, שולחן זה ראית עשוי מעץ. זו ודאי לא הגדרה, מכיוון שא', יש כיסאות עשוי מעץ, ארונות עשוי מעץ, דלתות עשויים מעץ, ואנשים שמוחם עשויים מאותו חומר עצמו. לעומת זאת, יש שולחנות שעשויים מזכוכית, מברזל. כלומר, העציות של השולחן הזה היא מקרית לשולחן, היא לא מהותית לשולחן. כדי להגדיר את השולחן, אני צריך להציב סביבו גדר. וגדר תפקידה לעשות שני דברים. א', לכלול את כל אלה שכלולים בתוך הגדר באותה מסגרת. ב', להבדיל בינם לבין האחרים. גדר שלא עושה את שני הדברים, איננה גדר. כשאדם בא ואומר לי, היהדות שלי מתבטאת ב, אז אני צריך שהוא יגיד לי משהו שרק ליהדות יש, ולא למשהו אחר. אחרת זה לא מאפיין, אחרת זה לא מגדיר, זה לא מבדיל. כשאדם בא ואומר, היהדות שלי מתבטאת בזה שאני אוהב אדם. גם אמריקאי אומר את זה. זה לא מאפיין. כשאני אומר שאני אוהב אדם, לא בגלל שיש לי לב טוב, שזה גם אמריקאי אומר. לא בגלל שזה נוח ונעים ומוסרי וליברלי ודמוקרטי ושאר מילים או קלישאות. שאת זה גם האנגלי אומר. כשאני אומר שאני אוהב אדם, אני אומר שאני אוהב אדם בגלל שתורת ישראל, היהודים ציוותה אותי לאהוב אדם, והיא גם כן נתנה לי את המסגרת, מתי ואיך, אז אהבת האדם שלי היא ייחודית. השני שבא ואומר, טוב, אבל אני אוהב יהודים. אני מכיר הרבה גויים שאוהבים יהודים. זה לא עושה אותם יהודים, הם יעלבו אם תגיד להם, אם תגיד זה בכל, אז הם יפסיקו לאהוב יהודים.
נכון.
אני אוהב את ארץ ישראל, גם ערפאת אמר את זה. גם אבו מאזן אומר את זה. אני אוהב את מדינת ישראל, גם הדרוזים אומרים את זה, אבל הם מאוד מאוד לא ירצו שתחשב שהם יהודים. אני משרת בצהל, גם הצ'רקסים, גם הדרוזים, גם הבדואים משרתים בצהל, זה לא עושה אותם יהודים, הם לא רוצים שיעשו אותם בגלל זה יהודים. אז מה מאפיין? ולכן אנחנו תמיד נחזור למה שאמר סעדיה גאון, אין ישראל אומה אלא בתורותיה. הדבר היחיד שמאפיין ומבדיל אותנו מכל העמים זה תורת היהודים. ברגע זה אנחנו כבר לא נכנסים לתוך חייו הפרטיים של פלוני לשאול באיזו מידה הוא מיישם אותה בחייו. קודם כל אנחנו נכנסים לתוך ההכרה שלו הנשמעת בקול גדול. גם אני יהודי. ובאמת בזמנו היה לי ויכוח פאנל בתקשורת עם שני אישים. אחד מהם חבר כנסים מטעם מפם, ואחד מהם פרופסור מחלקה ליהדות בת זמננו באוניברסיטה. ושאלו אותם הנוכחים, במה אנו יהודים? לא במאה העדים, מהי זהות יהודית חילונית, הם שאלו. שני הנכבדים פרצו לצחוק. אין דבר כזה. אין חיה כזאת. זהות יהודית היא דתית. You may take it or leave it. אתה יכול ליטול או לחדול מליטול. אבל אתה לא יכול ליצור יש מאין בעניין הזה. משום שעצם המושג יהודי לא בנוי על העין, הוא בנוי על היש שעובר מדורי דורות, ואתה לא יכול להגיד, אני עושה דבר חדש. היה לי פעם עימות בטלוויזיה עם יהודים משיחים. היה שם נציג היהודים המשיחים ישב לידי, והמנחה היה אז יעקב אחי מאיר, שואל אותו, במה אתה מאמין? אז הוא אומר, אני מאמין בבריאת העולם, ואני מאמין במעמד הר סיני, ואני מאמין בישו כמשיח, ואני לתוך המיקרופון שלי ככה לחשתי כביכול לעצמי, ואמרתי, אני צמחוני, ואני אוכל בשר, וכל הקהל פרץ בצחוק, וזה בדיוק הצורה. ברגע שאדם בא ואומר,
אני גם וגם וגם.
אני גם וגם, או אני, אז הוא אומר שאני לא ולא.
כן.
כל זה אנחנו נדגיש בגלל הרגישות של העניין ושלא יתפסו אותנו במילה, זה לא, אנחנו לא נכנסים להגדרתו המשפטית של האדם כיהודי, שאיננה קשורה לכל מה שאנחנו אמרנו.
ההגדרה
המשפטית היא מי שנולד למיהודיה או התגייר בגיור אמיתי, ולא בגיור טלפתיה, אלא בגיור אמיתי.
בדיוק, כן, לזה לא התכוונתי, כי אנחנו לא מדברים על אלה שמנסים להיכנס ברומא לתוך קרן בית ישראל, אלא באמת לאלה שהם יהודים, אנחנו יודעים שהם יהודים, נולדו לאמא יהודיה, ובמה מתבטאת יהדותו. וזה מוביל אותנו תמיד לאותם ויכוחים איתם, כמו שאתה אומר, לא להתווכח, אבל הוויכוחים האלה בלתי נמנעים. הבעיה לפעמים מתחילה מאלה שלא יודעים איך לנהל את הדו-שיח עם אחינו שרחוקים משמירת תורה ומצוות, ולפעמים גם יכולים להיכשל באמירות לא נכונות.
אני תמיד מציע שתי הצעות, גם לדוברים הפומביים וגם למשוחחים הפרטיים. א', אל תגיד דברים צפויים מראש ובנאליים. את זה כולם כבר יודעים, ואם זה לא עזר להם, אז זה לא יעזור, אתה תגיד זה עוד פעם. ב', תגיד דברים בחן, לא בחס, לא בהתמרמרות. עזוב את ה... עזוב את
משנה מפורשת, דברי חכמים בנחת נשמעים.
עזוב את ה... שונאים אותי והיטלר וגבלס. זה טוב בשביל פובליציסטיקה ועיתונות חרדית וכולה היי ואולי, אני לא יודע אם זה טוב. אבל זה ודאי לא עוזר לשכנע אי מישהו. לשכנע אולי זה מילה חריפה, אלא... להאיר פנים למישהו. אני אתן דוגמה, שמעתי אתמול אצלנו באירוסין, דיבר הרב שלמה לוינשטיין. הוא אמר, סיפר סיפור נחמד. סיפר שסיפור מתוניס, שפעם היה איזה שונא גדול של יהודים ששכנע את מלך תוניס שהיהודים הם רעים וטיפשים והם וזה וצריך, והם מקלקלים את המלאכה. הוא אומר, אתה אומר שהם טיפשים, צא לרחוב, תביא לי את היהודי הראשון שתראה ונראה אם הוא טיפש. יצא השונא הזה משנה למלך, היה אני יודע, ואומר לו, אומר לו היהודי, תשמע, אומר לו המלך, אבל אם אתה תיכשל, אתה נותן ליהודי שאתה 50 זובים. תביא לי יהודי ואנחנו נבדוק אם הוא טיפש. אם אתה צודק, אני נותן לך 50 זובים. אתה תיכשל, אתה נותן ליהודי 50 זובים. בסדר. יצא החוצה, הראשון שהוא רואה זה היה הרב. נפל בפח, הרי כולם יודעים שהרב הוא פיקח, שבפיקחים. השני שבא היה ילד קטן שיצא מהחדר. תופס את הילד, מביא אותו למלך. אומר לו, מלך, את זה הבאת לי? הוא אומר, זה הראשון שראיתי. כבר מתחילים בשקר. בסדר. אומר לו המלך, תגיד לי, אתה, אני רוצה לשאול את השאלה, אלוקים ברא את העולם בשישה ימים, מה הוא עושה מאז? אלפי שנים. אומר לו הילד, אדוני המלך, אפשר לבקש בקשה חצופה קצת? אומר לו, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה שהמלך ירד מכס המלכות ויעמוד פה לידי. מה? אני? המלך ירד? אומר, כן, אם זה לא קשה למלך, יבוא ויעמוד לידי. המלך אומר, בסדר. ירד מכס המלכות, ירד את המדרגות, נעמד ליד הילד, ואיכשהו נעמד הילד, פח, קפץ, והתיישב על כיסא המלך. שואל אותו, מה זה? מה אתה עושה? מה עשית? הוא אומר, אני רציתי להראות לך מה האלוקים עושה מאז. זה מה שהוא עושה. משפיל גאים ומגביה שפלים. אין אדם גבוה יותר מכבוד המלך, אין אדם שפל יותר מיהודי וכל וכל מילד כיהודי קטן. והנה
זה יתהפך.
והנה ברגע הזה זה יתהפך, התגמתי לך. אומר לו המלך לזה, למשנה המלך, תשמע, הילד פיקח.
ניצח.
50 זובים. אומר לו הילד, אדוני המלך, אני מבקש ממך. תגיד לו שלא ייתן לי 50 זובים. שואל אותו, למה? הוא אומר, אני כעת מאחר. אבא שלי יודע מתי אני גומר את הבית ספר, ואני כעת מאחר הביתה. אבל אבא שלי שאל אותי, איפה היית? אני אספר לו, הלכתי ברחוב, עצר אותי משנה המלך, הביא אותי למלך. המלך שאל אותי מה ששאל אותי, ואני אמרתי, וירדיתי, וזה.
וקיבלתי כסף.
וקיבלתי 50 זובים. אז אבא יגיד לי, תגיד לי, אתה לא מתבייש? היית אצל המלך, ישבת על הכיסא שלו, והסכמת לקבל רק 50 זובים? אבא שלי הרבה יקיע אותי. אומר לו המלך, למה משנה המלך, הוא צודק, תן לו 1,000. הסיפור הזה הוא רק דוגמה. קודם כל, אתה מספר סיפור. אפילו אם זה התחיל באיזה ויכוח, בשאלה של, מה אלוקים עושה? מה אתה... סיפרת סיפור,
להרגיע את הרוחות, סיפור,
סיפורים, הם שומעים דבר אחר. אני לא מתכוון לכל מיני עקיצות ציניות.
אני חושב שמרן הרב עובדיה השתמש בעניין הזה פעם, כשהוא אמר, קודם כל תתחילו בסיפור, הוא אמר, סוף מעשה, במחשבה תחילה, הסוף. הסוף, תתחילים עם הסיפור, ואז...
ועכשיו, צריך לדעת דבר אחד. כשאני הייתי הולך לטלוויזיה בזמנו, אני הייתי אחד משני היחידים שהרב אלישיב הורה להם ללכת לטלוויזיה, כפי שהעיד על כך הרב אפרטי.
מי היה השני?
רב אורי זוהר.
אוקיי.
אני לקחתי לעצמי מטרה. אני רוצה, הרי אנשים כשיסגרו את הטלוויזיה לא יזכרו מה נאמר, או לפחות לא מי אמר מה, ויזכרו מי היה נחמד להם. מי היה, אני רוצה שאנשים יזכרו אותי בתור מישהו שהיה נחמד לשמוע אותו. לפעמים זה נחמד, לפעמים כשאתה רואה מצד שני איזה קנטרן אחד, אנשים אוהבים שאתה קצת נותן לו בשיניים, אבל בעיקר לא, אנשים לא אוהבים אנשים כועסים, אנשים לא אוהבים אנשים שיהיו צודקים ככל שיהיו. היה פעם הטלוויזיה עם הרב הזרן שטומי לפיד, שניהם כבר לא בינינו, אמר לו דברים לא יפים וכינה אותו בכינויים לא יפים, והקהל בבית בכל מקום היה כולו עם הרב הזרן, והרב הזרן במחילה הגיב בחריפות, וזה היה חבל. כי היה יותר...
אלוקים מבקשת נרדף, יחל...
בדיוק. ואנחנו לומדים את זה מגביעה בן בסיסה. שגביעה בן בסיסה בלעת הוויכוח עם, אני חושב שזה היה הנציב הרומאי, אמר לו הנציב הרומאי, עוד מעט אני אבעט בגוונון שלך, הוא היה איש גיבן, ואני אישר לך את הגב. אז אצלנו היו צועקים, תראו איך הוא מתייחס לנכים, תראו איך הוא מעליב אנשים, תראו איך זה לא יפה להגיד לבן אדם שהוא גיבן. גביעה בן בסיסה אמר לו, באמת? אז אולי תעשה את זה, ואם תצליח, אז רופא גדול תיקרא וממון רב תרוויח.
זה מזכיר לי את המשך הדיון של שבוע שעבר שקיימנו כאן בשידור, על איך מסבירים,
כן.
אנחנו מגיעים, מתקרבים גם לשלב הזה, ואיך מסבירים, נתת היצע, להגחיך, ללעוג. אולי באמת, ואני כהמשך לשבוע שעבר וגם לדיון הנוכחי, אולי הגיע הזמן לייצר סדנאות הסברה למסבירנים החרדים, איך לדבר בתקשורת, איך להופיע בפני קהל שהוא איננו חרדי, ואני לא מדבר על המרצים שעוסקים בקירוב, אני מדבר על אלה שמופיעים בתקשורת השכם והערב, מכל הסוגים, בלי להתייחס למישהו ספציפי, אלא לכולם, להעביר אותם סדנאות איך ומה, כדי שהמסרים יעברו נכון, כדי למנוע חילול השם, כדי שבאמת המטרה תהיה לשם המטרה שתצליח.
זה היה נחוץ מאוד, לו באמת הייתי יודע מי יכול להעביר את הסדנה הזאת בצורה מוצלחת, ואני לא יודע בדיוק. צריך למצוא אותם את אלה שיעבירו את הסדנה.
אז צריך להתחיל לייצר, אולי לחשוב על לייצר את הפלטפורמה הנכונה.
אני אף פעם לא למדתי איך לדבר, אני רק יכול מתוך הניסיון להגיד מה אנשים מוכנים לשמוע. אתן דוגמה קטנה. בכיוון אחר קצת. שואלים מה לענות למי שיושב על ידך באוטובוס. אז אני אספר סיפור מלפני הרבה שנים. אני הייתי בחור בישיבה, צעיר מאוד, ונסעתי הרבה בשבתות הביתה בגלל מצב משפחתי שאבי היה מאוד חולה ואחר כך אמי הייתה מאוד אלמנה ונסעתי הביתה יותר ממה
שמקובל
לנתניה מירושלים ואז לכן בגלל שהייתי נוסע קצת יותר ממקובל בישיבה אז הייתי משתדל לנסוע ביום שישי כמה שאפשר יותר מאוחר כדי להפסיד כמה שפחות בישיבה זה היה נסיעה מירושלים לתל אביב מתל אביב תחנה מרכזית קו לנתניה, והקו עובר ברחוב ארלוזורוב, בשעה 2:30 אחרי צהריים, שוטר גומר את המשמרת שלו, עולה בארלוזורוב, מתיישב לידי, יורד באחד מהשכונות הדרומיות של נתניה, שבוע לאחר מכן, באותה שעה אני נמצא על האוטובוס, מקום לידי פנוי, ב2:30, בארלוזורוב, עולה שוטר, מתיישב לידי.
אותו שוטר.
אותו שוטר. נהיינו ידידים. שבוע שלישי שאל אותי כבר על גיוס מהישיבות. מדובר על סיפור שלפני, לפני למעלה, לפני 40 שנה. ואז אני אמרתי לו ככה, תראה ידידי, אנחנו נמצאים 20 דקות ביחד עוד. ב-20 דקות האלה אני לא אצליח להסביר לך. אז אני גם לא מתחיל. ולמה? כי אם אני אתחיל, אני אעשה שירות דוב לעצמי. כי מה נגיד? אתה תגיד שעד היום אף אחד לא ניסה להסביר לי. חשבתי, שמה ואולי, אולי יש להם הסבר. היום מישהו ניסה להסביר ולא הצליח. אני יודע שאין להם הסבר. את זה לא תקבל ממני. אם אתה רציני, קח את מספר הטלפון שלי, תרים עלי טלפון, זה לא נושא ל-20 דקות. נשב אצלנו בבית, אמא שלי תגיש לך כיבוד יפה, אמא שלי יודעת לפרוט טוב, ונשב, נשתה קפה עם
הוא הגיע?
מה פתאום, לא מעלי בדעתם להגיע. אני תמיד אומר לאנשים, תן את הטלפון האמיתי, הם לא מתקשרים. ולמה? כי זה לא מעניין אותם. כי אם הם באמת היו רוצים לדעת, הם לא היו מחכים למפגש מקרי איתכם.
החרדי כבר לידו, אז הוא שואל.
בדיוק. אבל שני דברים קרה פה. קודם כל, לא אחרת את האווירה, נפגש, הפרעתם כידידים, פתחת פתח לדבר על דברים שכן אפשר לדבר. ג', לא נפלת בפח לתת לו באמת את הלוקסוס הזה, הרי הוויכוח כזה מיד היה עולה לטיונים גבוהים. ומיד היה עוד חרדי.
ולחשוב על החילול השם שיכול להיגרם מזה, וכן הלאה וכן הלאה. אז שוב, זה מחזיר לאותה הנקודה, שאולי כן צריך לייצר סדנאות, הסברה, דברים בסיסיים, לא מה לומר, כי כל אחד יש לו את החוכמה שלו מה לומר, אבל השאלה איך לומר, ואת הטקטיקה, מתי לא לומר, מתי כן לומר.
אז בצלאל, אם תיווצר כזאת סדנה, ויהיה לי זמן ללכת, אני גם אלך להקשיב.
אני מתחפש את המסביר שיסביר שם את הדברים. לא, אני אנסה להרים את הכפפה הזו לגבי כמה מסבירנים בתוך המגזר החרדי.
בשמחה הבא, אני לא בטוח שכולם יסכימו ממה שאני אומר. אני אומר, דעתי הלא מלומדת, אולי מלומדת, אבל לא, הלא מנוסה.
הוא בא להזכיר את הרב אייכלר שניסה בשעתו להקים גוף שנקרא מרכז ההסברה, שלא יצא אל הפועל, ששם יותר נועד ליצור דברים אחרים בתחום הזה, אבל אני מדבר פה על אלה שכבר עוסקים בהסברה, והאמת, אני מסתכל על עצמי ועל עמיתי העיתונאים, תמיד מבקשים איתנו להגיב על ועל דה, אנחנו גם נפגשים בכל מיני מפגשים עם עיתונאים אמיתים שאינם שומרי תורה ומצוות, וצריך להסביר אילו דברים, וזה קורה לנו כל הזמן. אני חושב שהיה כדאי שנעניק לעצמנו את הכלים האלה תמיד.
אני אגיד כבר עצה אחת טובה. אני בזמנו מאוד אהבתי לקרוא את ספריו של דוקטור יוסף נדבה, תורת הנאום ונאומים גדולים בהיסטוריה. איזה חלק אהבתי שם. הוא נותן הרבה הדרכות טכניות על איך מוצאים קולות והכל. זה בסדר, זה חשוב מאוד. אבל הדברים המפלים זה סיפורים של נואמים גדולים. בכל ההיסטוריה, מכל המקומות. גם בתוך עם ישראל, תורת הוויכוח בעם ישראל היא תורה עתיקת יומין. אחרי מהוויכוחים של רבי יהושע בן חנניה, עוד לפני כן הוויכוחים של משה וקורח, עוד לפני כן הוויכוחים בין קין והבל. אפילו השיחה הראשונה בין הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אייקה. וברגע שאדם מתחיל לקרוא דברים שאנשים באמת 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 גדולים אמרו, לא איזה רב נויר של אחד מקשקש, אלא אנשים שבאמת באמת לאורך כל הדרך אמרו, אם זה יהודים בני דורנו כמו הרב כהנמן או הכסף סויפר או רבי יוסף אלבו שמתווכח עם כמרים, אני כעת לא מדבר על תוכן הוויכוח אלא על סגנונות, או הוויכוח של הרמב"ן עם הכומר, שאתה רואה איך או, מאגפים עמדה ומביאים את העמדה שלך מכיוון אחר. יש הרבה מאוד עבודה עצמית שאדם יכול לעשות, כמו בכל תחום. קריאה וקריאה וקריאה של תכנים רלוונטיים.
אוקיי, נסיים כאן את התוכנית שלנו להיום, בית מדרש לאקטואליה. ישר כוח הרב נויגרשל. תודה גם לסגי פרנמוטר, לרוי קנטן, אני הייתי בצלאל כאן. לכולנו לילה טוב, בשורות טובות.
תודה רבה.